קראנו השבת את פרשת בו. יציאת מצרים זה האירוע ההיסטורי מהגדולים ביותר, אולי הגדול ביותר, שהיה במשך מבריאת העולם ועד היום הזה. עיקר עניינו כמובן של יציאת מצרים זה לא המסים והנפלאות הגדולות והעצומות שכל העולם ראה את יד השם הגדולה, אלא עיקר עניינה של יציאת מצרים זה הבחירה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו לעם. בני בכורי ישראל, או יותר נכון התגלות הבחירה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו לעם. וזה הוא עשה את זה לעיני כל העולם. הבחירה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו לעם ונטע בנו סגולה אלוקית מיוחדת, שהמהות של הסגולה הזאת, הבחירה הזאת, היא שאנחנו קרובים אל השם. אנחנו עם ישראל, הוא עם שיש בו דבקות לריבונו של עולם, דבקות ממשיכה שלא פוסקת, זה בטבע שלו. אנחנו מדברים על העם. כעם, עם ישראל תמיד קשור ברומנו של עולם, וזה המהות שלו. וגם אם רבים רבים בתקופות מסוימות לא מבטאים את הסגולה הזאת, אז אלה שלא מבטאים, הם פשוט לא מבטאים את עניינו של עם ישראל. אבל עם ישראל הוא עם השם. העם שדבוק בריבונו של עולם, עם שיש בו את העירה ואהבה לריבונו של עולם. זאת הסגולה. זה לא איזה כישרון מופשט כזה שאפשר להלביש אותו באמונה. זה עצם האמונה. עם ישראל הוא עם מאמין. עם מאמין בריבונו של עולם. מאמין שמתבטא בדבקות בקדוש ברוך הוא, בירה ובאהבה. זה עניינו של עם ישראל. והטבע הזה איננו יכול להשתנות. טבע עצמי. זה עצם עניינם של ישראל. זה הדבר שצריך כל הזמן לזכור. אבל פי שזה דברים לכאורה פשוטים, אבל זה היסוד. מתוך כך, מתוך שעם ישראל, יש בו טבע של דבקות אלוקית, יש לו תכונה אלוקית, יש לו תפקיד אלוקי. מתוך כך, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו את התורה כדי לבטא את עצמיותו, את המהות שלו, שהדבקות הזאת תבוא לידי ביטוי בפועל, בהנהגות אלוקיים, בחיים אלוקיים, שזה כל התורה והמצוות. זה אם כן היסוד שצריכים כל הזמן לחזור, וזה הפסוק, זה הברכה שאנחנו מברכים, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. הבחירה האלוקית היא המביאה לנתינת התורה. ועניינו של עם ישראל זה לא רק להיות עם השם, עם דבוק וריבונו של עולם, אלא עם שנושא את שם השם בעולם. לא רק לעצמו, שהוא עם שבנים אתם להשם אלוקיכם, ועניינינו לעשות, לקיים, להיות, לחיות חיים אלוקיים, לעבוד את השם, להתרומם אל הגדולה האלוקית ולהיות מחוברים לקדוש ברוך הוא. אלא עניינו של עם ישראל הוא לספר תהילת השם בעולם. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. כלומר, עצם עניינו של עם ישראל הוא מופיע את גדולת השם בעולם, ובזה יש סיפור לכל העולם כולו. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. מאז שהקדוש ברוך הוא בחר בנו לעם ביציאת מצרים, הוא קשר את שמו בישראל. וכל מה שקורה לעם ישראל, שמו של הקדוש ברוך הוא קשור בזה. כבודו של הקדוש ברוך הוא תלוי בכבודם של ישראל. ריבונו של עולם הוא נעלם, הוא נסתר. אנחנו לא רואים אותו. הוא ברא את כל העולם כולו ונסתר בתוך כל הבריאה כולה, ואין שום דבר בבריאה שאומר, מגלה את מציאות השם. זה עניינם של ישראל. עניינם ישראל להראות שכל העולם מספר את מציאות השם. אבל ישראל עושים את זה. השמיים מספרים כבוד כ... אבל אתם מסתכלים על השמיים, והם לא יודעים מה לשמוע בשמיים, מה לשמוע את הסיפור של השמיים, אז לא שומעים את הסיפור הזה. השמיים מספרים כבוד כ... מעשי אדם מגיד הרקיע, יום ליום יביע עומר, לילה ללילה חווה דעת. הם מספרים ממתן תורה, מציאת מצרים, אנחנו מגלים את הבריאת העולם. הבחירה של המדרגה, הקשר שלנו ריבונו של עולם מתחיל מהבחירה האלוקית. אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא מפני שהוא התגלה אלינו והופיע אלינו באותות ובמופתים, וכביכול ראינו בעינינו, בעינינו ראינו, לא אחד ולא שניים, כלל ישראל ראה את כל האותות והמופתים ביציאת מצרים, את כלל ישראל נוכח במתן תורה, ומאז אנחנו ממשיכים את המסורת הברורה הזאת, המוחלטת הזאת. וענייננו, כמו שאני אומר, וכיוון שהקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה בריש גלי, בני ישראל יוצאים ביד רמה, זאת אומרת, לעיני כל העולם ראה שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, ממילא אז כל העולם כולו מכיר שעם ישראל הם בניו, בחוריו, ומהם העולם לומד על בורא עולם, ושמו קשור בישראל. כשכבוד ישראל מתעלה, כבוד של ריבונו של עולם מתעלה. וכשאנחנו מדברים כבוד ישראל מתעלה, זה לא רק בשעה שהם קוראים בשם השם. המהות שלהם קשורה בשמו יתברך. כל דבר שקורה לישראל קשור בשמו יתברך. ישראל מצליחים כלכלית, זה קידוש השם. כי בנף של הקדוש ברוך הוא. מצליחים בביטחון, מצליחים בתחום אחר, וכל הצלחה של ישראל, כל דבר שמעלה את כבודם של ישראל, זה כבודו של ריבונו של עולם. כל העולם כולו מכיר בזה. שישראל עם מיוחד, עם התורה, עם השם. לפיכך, גאולתם של ישראל זה כביכול גאולתו של הקדוש ברוך הוא. אומר המדרש פה בפרשת בו, רבי מאיר אומר, החודש הזה לכם. רבי מאיר אומר, לי ולכם היא הגאולה. כביכול אני נפדיתי עמכם, שנאמר אשר פדית לך ממצרים גויים ואלוהיו. כלומר, נפדו. מה נפדה ממצרים? גויים, עם ישראל, וריבונו של עולם. ביחד עם עם ישראל נגאל. כיוון שעם ישראל נגאל, התברר, נתגלה כבוד השם בעולם. וכשעם ישראל נמצא חלילה בגלות, השכינתה בגלותה. והיא סובלת יחד עם עם ישראל, כביכול. ואז מתחלל שמו של הקדוש ברוך הוא, כשעם ישראל בחוץ על הארץ. וזה מה שאומר הנביא יחזקאל, שכשעם ישראל יוצא לחוץ לארץ, מתחלל שמו של הקדוש ברוך הוא. מה, למה מתחלל שמו של הקדוש ברוך הוא? אומרים המפרשים שם, שהגויים אומרים זה לזה, והם לוקחים את זה מהמדרש, שהגויים אומרים זה לזה, שאין לקדוש ברוך הוא יכולת להציל את עמו. ככה הם מפרשים את המציאות. הם לא מספרשים מפני שישראל חטאו, אז הם ננשים, ומפני חטאינו גלינו מארצנו. הם מפרשים את זה, מעין יכולת כביכול, חרליה וחס, כביכול מעין יכולת לקדוש ברוך הוא להציל את עמו, והאחרים מתגברים עליהם, וחילול השם. ולכן אומר הנביא יחזקאל, למען שמי, הקדוש ברוך הוא יתגל את ישראל למען שמו, למען שמו, כי שמו מחולל בגויים, ונקדשתי, ואז יהיה קידוש השם, שהקדוש ברוך הוא יחזיר את עם ישראל לארץ ישראל. לפיכך אנחנו נמצאים כיום בתקופה של סילוק חילול השם הנורא שהיה במשך כל הדורות, שהוא הלך והחריף מדור לדור, והגויים אמרו את זה, והגויים חשבו ככה, שהדרך של עם ישראל הוכחה כלא נכונה, והעובדה שעם ישראל מפוזר, ועד רבה היו כאלה גויים שאמרו שהם ננשים על זה שהם לא מאמינים באמונות התפלות שלהם, וכל דור ודור שמקבלים אנשים זה בגלל שהם פגעו באלוהים שלהם. וזה היה חילול השם נורא מאין כמו. אין חילול השם יותר גדול מהמצב הזה של עם ישראל בגלות, מפוזר, סובל, נרדף ומדוכה, ואין חילול השם יותר גדול מזה. וכשישראל חוזרים לארץ ישראל, מתחיל להסתלק חילול השם. ופתאום עם ישראל, עם מיוחד, עם השם, עם התורה, מתחיל להתעורר ולחזור לארץ ישראל, ולבנות פה את ביתו, ומקים מדינה, מדינה שלו, בארץ ישראל הקודש, שהוא שעף אליה 2,000 שנה. זה לא נראה משהו פשוט. והכל, עיני כל הגויים עומדים מסתכלים בהשתאות. מה קורה כאן? לא ראינו דבר כזה. שעם מפוזר ומפורד פתאום מתחיל להתכנס מכל קצוות המקומים, שהוא בכלל נשאר שלם. שלא, והנה הוא מתאחד ביחד ומתחיל לבנות כאן את ארצו, את ארץ ישראל. ואת ביתו. ומתחיל גם לחזור לדרכו, לאמונתו. כמובן שזה דבר אחד, זה לא שני דברים. כל החזרה לארץ ישראל היא חזרה לעצמיות ישראלית. דהיינו דרכו לאמונתו, לתורתו, לריבונו של עולם. ואין קידוש השם יותר גדול מזה. ולא משנה מי עושה את הקידוש השם הזה. אם עושים את זה אנשים שחושבים שזה קידוש השם, או אנשים שלא יודעים שזה יש קידוש השם. זה לא משנה. קידוש השם, אחד שוגג ואחד מזיד בקידוש השם. כלומר, עובדה ששם השם מתקדש, זה עובדה. אני אומר את זה גם לגבי האירועים שברוך השם זכינו בזמן האחרון. כל דבר שמראה את כבודם של ישראל, זה קידוש השם. לפני שבוע, למעלה משבוע, אז היה כאן מפגש שהגיעו ראשי מדינות הגדולים בעולם, כל העולם המערבי. ראש ממשלת רוסיה, ראש ממשלת בריטניה, ראש ממשלת צרפת, ראש ממשלת גרמניה, סגן הנשיא של אמריקה, אנשים שבעלים, ראשי מדינות גדולות, גדולות וחזקות ועצומות, והם באים למדינה הקטנטונת הזאת, מדינת ישראל, פה בארץ ישראל, ומתכנסים יחד ומכבדים את המדינה ואת העם. זה כמובן היה בעקבות זכר לשואה, אבל כל פנים המעמד הגדול הזה שבמדינת ישראל מתאספים ראשים של כל הממשלות, וזה הזכרתי רק את אולי המדינות היותר גדולות, אבל זה עשרות רבות של ראשי מדינות מכבדים את ישראל. כבוד ישראל עולה, כבוד ישראל עולה, זה כבוד שמיים. אחר כך הירוח שבאחריו, ההכרזה של הנשיא של אמריקה, שהוא מכריז, שמכיר בעובדה הזאת של עם ישראל, מגיע מדינת ישראל, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, זה הוא מכריז במפורש. אמנם הוא מציע הצעות של חלוקה, אבל כל פנים הוא בהכרזתו מכריז, זה ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. ולכן יש להם זכויות על זה, ולכן הם צריכים לקבל עוד חלקים נוספים, הם יכולים לרשותם. עצם היחס הזה, היחס המכבד הזה, זה קידוש השם. זה לא כבוד ישראל, זה לא דבר פוליטי, מדיני, זה קידוש השם. קידוש השם גדול מאוד. כי עם ישראל זה עם השם, וכל מה שקורה לעם ישראל זה שייך לכבוד שמיים. אנחנו צריכים להפנים את הדבר הזה. זה לפעמים לא נראה, יש כאלה, יש בציבור השומר המצוות, יש קבוצה גדולה מאוד של אנשי תורה שהם לא מבינים את הקשר בין כבוד ישראל לכבוד השם. הרמח"ל כותב את זה, חז"ל אומרים את זה, ומשום מה לא מקשרים. היות המדינה לא ראשיה כולם שומרי תורה ומצוות, אז זה כנראה שהמדינה הזאת היא מדינה שזה משהו לא קשור בקבוד שמיים. אבל לי ולכם יד עולה, כבוד שמיים תלוי בכבוד ישראל, ושכבוד ישראל מתעלה אז כבוד שמיים מתעלה. כל עבודת השם שלנו היא נובעת מיותנו עם סגולה. זה הגודל של עבודת השם שלנו, שאנחנו האלוקיים, שאנחנו הקדוש ברוך הוא טבע בטבע האלוקי, והטבע האלוקי הזה הוא בא לידי ביטוי בקיום תורה ומצוות. הביטוי הוא הפחות מעצמיות, צריכים להבין את הדבר הזה. עצם המציאות שאנחנו אלוקים, זה הגודל, גודל, זה המהות המיוחדת, היא באה לידי ביטוי בקיום תורה ומצוות. וכמובן שזה בא לידי ביטוי, כבוד שמיים משתלם ומתגדל יותר ויותר ויותר ויותר. אבל כל מה שקורה לעם ישראל, מכיוון שעם ישראל הוא מזוהה כעם השם, כל מה שקורה לו זה כבוד שמיים. היינו אמורים היום לעשות קידוש לבנה, משום מה היא מסתתרת. אבל אנחנו, זה הפרשת השבוע, החודש הזה לכם, הרואה את הלבנה, איך צריך לברך. בזמן שהיו ישראל מקדשים את החודש, יש מן הרבנים אמרין, ברוך מחדש חודשים. כלומר, לברך על החידוש. כל חודש וחודש יש התחדשות, ועל זה לברך ברוך מחדש חודשים. יש מהם אומרים, ברוך מקדש קודש חודשים. כלומר, חודש מתקדש, קדושת ראש חודש. אז להדגיש את העניין הזה של הקדושה. ויש מהם אומרים, מקדש ישראל. כי מי מקדש את החודשים? ישראל. ישראל מקדשים את הזמנים. אז צריכים להגיד את הברכה, העיקר להגיד בברכה זה מקדש ישראל. שאם אין ישראל מקדשים אותו, אין אותו קודש כלום. ואל תתמה על זה, שהקדוש ברוך הוא קידש את ישראל, שנאמר ויתם לקדושים כי קדוש אני השם. ולפי שהם מקודשים לשמיים, לכך מה שהם מקדשים הוא מקודש. כלומר שהקדוש ברוך הוא קידש את ישראל, וישראל יש בהם הקדושה, נמשכת מהקדושה האלוקית, ויש בהם כוח לקדש את החודשים. רצונך לידע, צא ולמד מכלי שרת. משה קידש את המשכן ואת כל קהיליו, ואת כל קהיליו מי היה מקדשם? אלא מה היו עושים? היה הכהן מקבל בו דבר של קודש והכלי מתקדשת. כלומר, איך מקדשים את הכלים? עבודתם, מחנכתם, על ידי שמשמים את הקודש בתוך הכלי, הכלי מתקדש, ומאז הכלי הוא נהפך לכלי שרת קדוש. אם מערה מנחה בכלי חול, וכלי חול מתקדש. ואם כלי חול, כשהוא מתמלא מן הקודש, מתקדש, על אחת כמה וכמה, ישראל שהם קדושים ומקדשים את החודש. כלומר, ישראל שבהם בן קדושה, שהם קדושה יותר מכלי שרת, כן? אז בוודאי שהם מקדשים את החודש. אמר הקדוש ברוך הוא, אני קדוש. אני ולעצמי אני מקדש. אלא ראינו מקדש את ישראל והם מקדישים אותי. וכך כתיב ויתם לקדושים כי קדוש אני השם אלוקיכם. וכן דוד אומר ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. כלומר אומר לנו המדרש, קדוש ברוך הוא מקדש את ישראל וישראל מקדשים אותו. איך, מה זאת אומרת? הוא קידש אותנו, הקדושה האלוקית גבוהה, ואנחנו מקבלים משהו מהקדושה האלוקית. אז מה פירוש אנחנו מקדשים אותו? אנחנו מקדשים אותו בעולם הזה. ואתה כזו שיושב תהילות ישראל. אנחנו נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. בעולם, בעולם, מי מקדש את הקדוש ברוך הוא? איך קדושת השם יכולה להופיע בעולם? זה רק על ידי עם ישראל. שעם ישראל מקדש את שמו, מגלה שיש קדושה אלוקית, והוא מופיע את הקדושה האלוקית בהתנהגות שלו ובאמירה שלו שיש ריבונו של עולם שהוא קדוש, ואז מקדש שמו בעולם. אנחנו מקדשים את שמו בעולם. במצווה הזאת של קידוש החודש מתגלה כמה הקדוש ברוך הוא רומם אותנו, לאיזה מדרגה עליונה הקדוש ברוך הוא רומם אותנו. הוא נתן לנו מצווה מאוד מרכזית, מצווה של קידוש החודש, שאנחנו בו יוצרים תורה. כל המצוות כולם אנחנו מקיימים את רצון השם. לא יכולים ליצור מצווה, לא יכולים ליצור תורה, יכולים להופיע את התורה שהתורה נתן, הקדוש ברוך הוא נתן לנו. כל המצוות כולם. לחכמי ישראל אין אפשרות להגיד, לשנות את המצוות. אמנם שכתוב שאפילו הוא אומר על שמאל שהוא ימין, אבל הכוונה היא, מפני שאנחנו מניחים שאין כאן טעות, אם יתברר שהיה טעות, אז טעות לעולם חוזרת. ישראל לא יכולים ליצור מצוות. לא, ישראל, הם מקבלים את המצוות. ומצוות קידוש החודש, קדוש ברוך הוא נתן לנו כוח כזה, שאנחנו יכולים לקדש, אנחנו נתן לנו כוח של קדושה שאנחנו יכולים לקדש החודש. ואם אנחנו נחליט שזה יהיה למחרת, אז יהיה למחרת. ונפקמינה לכל החגים, ונפקמינה לכל קיום המצוות. אם אנחנו נאמר שהחודש הזה מתחדש למחרת, אז הוא פירושו של דבר שאדם הגיע לבר מצווה, הוא הגיע יום אחרי זה, וכל המצוות הוא מתחייב רעים אחרי זה. אם הוא עבר חלילה על מצוות יום לפני כן הוא קטן. זאת אומרת, זה קובע ממש את כל המעמד של המצוות, וזה ישראל. הקדוש ברוך הוא נתן לישראל לקדש את הזמנים. והקדושה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לישראל לקדש את הזמנים, כמובן היא קשורה בארץ ישראל. קידוש החודש עניינו דווקא בארץ ישראל. במקום המקודש הזה, על ידי עם ישראל המקודש, על ידי חכמי ישראל, אפשר ליצור קדושה של זמנים. זה עניינם של ישראל, וזה יציאת מצרים. לכן אנחנו מזכירים כל יום ויום את יציאת מצרים. אנחנו לא מתכוונים לזכור פעם הקדוש ברוך הוא יטיב אותנו, כשאנחנו היינו במצרים לפני 3,000 שנה, היה מאורע נפלא שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. לא זה מה שאנחנו מזכירים. אנחנו מזכירים, אנחנו עמו. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו אליו. זה נוגע לתמיד. אנחנו נזכור, אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא. זה פירושה של המצווה של ספירת יציאת מצרים. שאנחנו נבחרנו על ידי ריבונו של עולם, ואנחנו, הקדוש ברוך הוא, כל הזמן הוא אבינו, ואנחנו בניו. זה מה שאנחנו מזכירים ביום ובלילה. ובתורה 50 פעמים נזכרה יציאת מצרים. כיוון שזה האירוע השורשי שממנו נובע הכל. את ההשקפה הזאת, את ההסתכלות הזאת, אנחנו למדנו בבית מדרשנו. וכפי שאני אמרתי מקודם, לא כל לדבנינו עדיין לא כולם למדו את היסוד הגדול הזה, מבינים את היסוד הגדול הזה. ויש חושבים שאם אדם מקיים תורה מצוות, אז הוא בנים אתם לשם אלוקיכם. ואם הם לא מקיים תורה מצוות, אז לא קוראים בנים. אז זה לא, כביכול, זה חילול השם כמובן, אם מי שלא מקיים מצוות. אבל ההלכה נפסקה שאף על פי שעובדי עבודה זרה קרויים בנים, תמיד קרויים בנים. עם ישראל ובניו של הקדוש ברוך הוא. ומה שאנחנו הוספנו בהסתכלות זה להסתכל עלינו כציבור, כעם, לא כפרטים. כל הפרטים הם קשורים לעם ישראל, אבל עם ישראל מופיע כעם השם כל הזמן, אי אפשר, זאת העובדה הזאת. וכל פרט ופרט הוא כמובן, הוא חלק מההופעה הזאת, הוא חלק מעם ישראל. אז כמובן שכשחלילה וחס יש ירידה רוחנית, זה לא כבוד שמיים. זה מתמעט כבוד שמיים כשיש ירידה רוחנית, כמובן. אז זה בפרטים, וזה חמור מאוד, וזה נורא והיום. וחס וחלילה לזלזל בזה. כל קלקול, כל ירידה, זה חילול השם. וחילול השם היום ונורא. זה חילול השם פרטי. אחד ועוד אחד והרבה, זה חילול השם פרטי, כי הם פרטים שיוצאים מהסדר. וכשעם ישראל, אבל עם ישראל מופיע ככלל, וכלל ישראל כל הזמן מחובר לריבונו של עולם. צריך לדעת זה לחזור ולשנן הרבה פעמים, לכן התורה חזל בערך 50 פעם, כדי שהדברים יהיו משוננים, ונזכור, אנחנו עם סגולה. אני רוצה להגיד לך, אנחנו זכינו להיות בבית מדרש מיוחד, שזכינו להכיר להבנה העמוקה הזאת, שהיסוד הגדול הזה שאנחנו עם סגולה, והסגולה הזאת היא המרכז, היא לא דבר צדדי, היא לא אמצעי, היא מטרה. ואנחנו מגלים את הסגולה על ידי עשיית רצונו של הקדוש ברוך הוא, חייבים כמובן לגלות ולהיות טבעיים, להוציא את הטבע האלוקי שלנו מן הכוח אל הפועל. אני רוצה לגוע בעוד נקודה, מעניין לעניין. המדרש בשיר השירים, שיר השירים ב' סדרת מינה, אות יוטט, אם מישהו רוצה להסתכל. כל דודי הנה זה בא, אומר המדרש. רבי נחמיה אמר, בשעה שאמר לישראל, בחודש הזה אתם נגלים, אמרו לו למשה, משה רבינו, איך אנו נגלים, ולא אין בידינו מעשים טובים. הקדוש ברוך הוא בא לגאול את ישראל, הוא מודיע שהוא בא לגאול את ישראל, וישראל אומרים אבל שהם לא ראויים. אמר להם, הואיל וחפץ בגאולתכם, אינו מביט במעשיכם הרעים. במי הוא מביט? בצדיקים. בצדיקים שבכם ומעשיהם. וזה מה שכתוב, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, אין ערים אלא בתי דינים וכו'. רבנן אומרים, כל דודי הנה זה בא, משה, זה משה, שהוא דודי הוא בא. בשעה שבא ואמר להם ישראל, בחודש הזה אתם נגלים, אמרו לו משה רבינו, איך אנו נגלים? כל מצרים מתונפת מעבודה זרה שלנו. לא יכול להיות שאנחנו נגלים. ישראל נמצאים בשיא הירידה הרוחנית. אמר להם, הואיל והוא חפץ בגאולתכם, אינו מביט בעבודה זרה שלכם, אלא מדלג על הערים. ואין ערים וגבעות אל עבודה זרה. הם מפרשים את זה באופן אחר, רבנן. כלומר, לא שתלוי בצדיקים, אלא הקדוש ברוך הוא מדלג על זה. הוא הועיל וחפץ בגאולתכם, מדלג. זאת אומרת שהמצב של עם ישראל, כשעם ישראל עמד לצאת ממצרים, הוא היה בשיא הספרות. ויש לנו מדרשים נוספים שאומרים את הדבר הזה. שהמדרש אומר, כשישראל למדו על הים, אז אמרו מלאכי השרת, עלינו עובדי עבודה זרה, ועלינו עובדי עבודה זרה. למה אתה מציל את אלה ומטביע את אלה? מה הצדק? הם אותו דבר, בהתנהגות שלהם הם שווים. והקדוש ברוך הוא בחר בישראל, ולא, לכאורה לא היו ראויים. יש עוד מדרש במכילתא, שהמכילתא אומר שישראל לא היו רואים לצאת ממצרים ולא היה להם זכויות, אז הקדוש ברוך הוא נתן להם שתי מצוות כדי שיהיה להם זכויות, פסח ומילה, כדי שיהיה להם קצת זכויות. אין להם בעצם זכויות, אבל כדי שיהיה להם קצת זכויות, שיהיה להם בגלל, בזכות מה לצאת. זה מצד אחד. ומצד שני אמרו חכמים שישראל נגלו בשכר האמונה. זה גם נמצא במחילתא. וימין העם, ואין ישראל נגלים לעתיד לבוא אלא בשכר האמונה. תשורי בראש המנה. אז חלק גדול מהמדרשים אומרים שישראל באמת היו במדרגה מאוד 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 ירודה כשהגיעה השעת הגאולה שלהם. לעומת זה המקובלים אומרים שגלות מצרים עניינה היה לזכך את ישראל, לזכך את עם ישראל. זיכוך מלכת קדום, מלכת האדם הראשון. מחט דור המבול ודור הפלגה, ולכן הם ננשו בעבודה קשה בחומר ובלבינים בכל עבודה בשדה. זה היה בגלל דור הפלגה שבנו בניינים לקלקולים, אז הענישו אותם באופן כזה. כל הבן היורות הילוד היורת השליחו, זה קשור עם המבול גם כן פה. זאת אומרת, זה תיקון של הקלקולים שהיה, התחיל מחטא אדם הראשון ונשתלשל לאחר כך בקלקולים של דור המבול ודור הפלגה, ועכשיו באו האיסורים האלה והם ממרקים את ישראל, ואחרי שישראל יוצאים ממורקים אז הגיע הזמן הגאולה. אז כאן יש איזה שתי גישות לכאורה מנוגדות זו לזו. גישה אחת של חכמים שאומרים שעם ישראל היה בתחתית השפלות ואיום עובדי הזרה וחסרי זכויות לחלוטין בזמן שהגיע הזמן הגדול. כמעט הגיעו לירידה כזאת שאי אפשר לצאת, לנצל, והקדוש ברוך הוא עצר את הברג האחרון כאילו לפני שהם מדרדרים למקום כזה שכבר לא, כל בעיה לא יישובים, שאי אפשר לחזור משם. אז זה צד אחד שמוצג על ידי חכמים. צד שני מוצג על ידי המכילתא, אמר אמונה, והמקובלים אומרים שהאיסורים שישראל עוברים בגלות מצרים זה איסורים ממרקים, וגם בעצם זה רמוז בדברי התורה, זה כמו הקדוש ברוך הוא הוציא אותן מקור הברזל, כאילו היינו נתונים בקור שהוא מבבר ומוציא את כל את הפסולת ונשאר רק האיכות. וגם ותבואי ותיבד ידיים וכולי וכולי, עם ישראל גדל וגדל וגדל והגיע ל-60 ריבו, וכ-60 ריבו הוא כבר שלימות, ואז יוצאים ישראל מצרים. אז יש כאן התקדמות או יש כאן נסיגה בכל התקופה של גלות מצרים? יש את שניהם. כנראה ככה צריכים ליישב את זה, כי ודאי שחכמים אלה ואלה דברי אלוקים חיים. מבחינה חיצונית המציאות של ישראל במצרים השפיעה, המצרים, האווירה הזאת, הסביבה הזאת השפיעה על ישראל, והם ירדו באמת בירידות גדולות וחיצוניות בהתנהגות שלהם. הם למדו ממצרים וירדו מטה 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 בחיצוניות, אבל בתוך הלב פנימה כל הזמן הייתה ציפייה לגאולה. כל הזמן חיכו לריבונו של עולם שיוציא אותם מהמצב הזה. בשכר האמונה. זה אולי מה שמתכוונים חכמים בשכר האמונה. הם מתכוונים אולי מה שהמקובלים מתכוונים. שבלי ונפנים האיסורים האלה היו מזכחים. אבל לא בחיצוניות. אנחנו לא מבינים את התופעה הזאת. מה זאת אומרת בחיצוניות מקולקלים ובפנימיות מזכחים? מה פירוש הדבר? מה זה בפנימיות מזכחים? אם בחיצוניות יורדים מטה, 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 מה זה בפנימיות מתדכחים? אז באמת בתיקוני זוהר כתוב על הדור האחרון גם כן אותו דבר. שהדור האחרון, דור הגאולה, הרב מזכיר את זה באיגרת תקנה, שהדור האחרון, נקלטה דמשיכה, טוב מבפנים ורע מבחוץ. יש, הוא אומר, דור, יש דור שטוב מבחוץ ורע מבפנים. בעצם מתנהג לכאורה במידות טובות, במצוות, בדקדוקים וכו' וכו' וכו', ומבפנים משהו מקולקל. ויש מצב הפוך, שהחוץ היא מקולקלת, מעוותת, אבל זה בגלל השפעות חיצוניות, והפנים הוא טהור וזך. ורק צריך איזה מין קליפה כזאת שמכסה, ובפנים יש אדם, הטהרה אפילו מתגברת. וזה מה שהיה ביציאת מצרים. שני הדברים האלה היו גם יחד. מצד אחד, בחיצוניות באמת, למדו מהגויים והתרגלו לעשות כמעשים של הגויים. ולתוך הלב פנימה, אולי בשורש המידות הפנימיות, כמו שחזל אומרים לנו שם, מה בכל זאת הזכו ישראל לצאת ממצרים, לא שינו את שמם, לא שינו את לשונם, נשארו נאמנים לאומה. לא מקיימים את הדברים, אבל לא משנים את השם. לא משנים את הלשון. מדברים בשפה, אלוהי העברים, שלחני לכם. מדברים והשמות שלהם לא שמות של גויים. הם שומרים על המהות. יש לנו, אנחנו מיוחדים. אנחנו מיוחדים, אנחנו שונים מאחרים. במה? אתם מתנהגים אותו דבר. לא, אנחנו אחרים. מה זה אנחנו אחרים? מה זאת אומרת אנחנו אחרים? מרגישים שאנחנו אחרים. ולפני ולפני, למרות שתשימו, אז אם האווירה משפיעה והאווירה משפיעה והאווירה משפיעה, ובכל זאת הם שומרים על הזהות, זאת אומרת שהזהות הזאת היא מתחזקת כל הזמן יותר ויותר לאור כל ההשפעות מסביב, שההשפעות מסביב מתחזקות ומתחזקות ומתחזקות, והם שומרים על הזהות, עומדים כל הזמן שומרים על עצמם. אנחנו לא מתבוללים בין כל העמים, נשארים אנחנו עם ישראל בני יעקב. הפנימיות הזאת, אני מנסה להסביר את דברי המקובלים, הפנימיות הזאת נשארה, ולא רק נשארה, היא עבדה בניסיונות רבים מאוד. אז הניסיונות האלה העמיקו את הזהות, שמירת הזהות הזאת שאנחנו שייכים לבני יעקב, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו יהודים. אנחנו, מה זה יהודים? אנחנו, יש לנו בורא עולם. יש אמונה, בשכר האמונה. האמונה הייתה, אבל לא מתכוונים להגיד שברוך, לא הכל עבד, רק נשאר האמונה. אולי מתכוונים חכמים להגיד, בזכות האמונה, בזכות ההתעצמות של האמונה, שהיא עברה את כל הניסיונות האלה ולא נחלשה, אלא ההפך, היא מתעצמת על ידי כל הניסיונות הללו. זאת אומרת, לפני ולפנים הייתה התחזקות, ובחוץ היה חלשות בהתנהגות החיצונית. פעם אמרתי, אולי להמשיל את זה, הפרידו בין בני זוג שראו אוהבים מאוד מאוד אחד בשני, והפרידו ביניהם, והאישה נמצאה בסביבה אחרת, מתרגלת לסביבה, מתגעגעת מאוד לבעלה, מאוד מתגעגעת, אבל השנים עושים את שלהם, והיא מתרגלת לאווירה וכו' וכו' וכו'. רק יגידו לה שאפשר להחזיר אותה לבעלה, כל ההתרגלות הזאת, הכל טעו כרפיים, תתבטל, כי כל כך לפני ולפנים היא רוצה, וככל מה שזמן יותר רב מבחוץ כאילו מתרגלת לחיים, ובפנים בעצם מתעמקת יותר מהגעגוע והציפייה. וכשישראל, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה לישראל, כשפתאום מתגלה למתולה, לאישה הזאת שבעלה, הנה בעלה בא, אז הכל, כל ההתרגלות, הכל נעלם כרף עין, וימינו בשם. זה איזה מין מצב כזה, כמו קפיץ שמותחים אותו ומגיעים עד הקצה, אתה תמתח אותו עוד קצת, אז הוא יקרה. זה הגיעו למתת שרי תומה, עוד קצת היה נקרה. אבל עכשיו תעזוב אותו, אם אתה, אם לא מתחת אותו מספיק, אז זה לא במהירות כזה צעיר. אם אתה מתחת אותו מאוד מאוד מאוד, אז החיבור אז אחר כך הוא בכל העוצמה. זה בעצם מה שקרה לעם ישראל כשהקדוש ברוך הוא נתגלה אליהם. פתאום כל הציפיות הפנימיות שבלב, זה בשכר האמונה. האמונה הפנימית שנשארה, שמירת הזהות של היהדות, שהם שייכים לעם היהודי, הם לא רוצים להתבולל, אף על פי שההתנהגות שלהם כאילו לא, המלאכי השרת לא רואים הבדל, הם אומרים, אלא עלינו עבדי לרב, עלינו עבדי לרב. זה אחרית ואחרית כראשית, גם היום, מדורנו היום. עם ישראל עבר ניסיונות וניסיונות של גלות ארוכה, וזה היה זיכוך, זיכוך. אבל כפיכול, מבחינה חיצונית, בדורות האחרונים, כאילו יש קלקולים רבים, הם חיצוניים. לפני ולפנים זה לא ככה. לפני ולפנים יש התחזקות פנימית. הניסיונות הגדולים שעם ישראל עובר, הם ניסיונות מחשלים. העולם מחבק את עם ישראל, ומטשטש את הזהויות, ונותן לכל אחד זכויות. ואנחנו צריכים לעמוד בניסיון הזה, זה אותו סוג של זה ניסיון, אולי יותר קשה מהניסיונות של היו רעים אלינו ורצו להשמיד אותנו. אלה ניסיונות שהם בעצם מחשלים, מחשלים ומעמיקים את גודל האמונה של עם ישראל. כעת אנחנו נמצאים בתקופה אחרית כראשית, ממש בתהליכים האלה אחרית כראשית, כמו שהיה אז. אנחנו מתפללים מריבונו של עולם, יודעים להסתכל בעומק הפנימי הסגולתי שיש בעם ישראל, וזה דור שבפנים הוא מעולה, הוא טוב, ובחוץ יש שם הרבה הרבה קליפות. אבל התהליך הזה שאנחנו נמצאים בו, אנחנו נבוא בעזרת השם לגילוי הזה, שהטוב הזה יתגלה גם מבחוץ, שנזכה במהרה לגאולה שלמה.